רבותיי, צהריים טובים, אנחנו ממש בישורת האחרונה של ספר יהושע. יש כאן שני פרקים, כף ג' וכף ד', שהם נראים כפרקים תאומים, יש ביניהם כמובן הבדלים, אנחנו נעמוד על זה היום בעזרת השם. בואו נקרא קצת פסוקים. פרק כף ג', באים ימים רבים אחרי אשר הניח אדוני לישראל מכל אויביהם מסביב, יהושע זקן בא בימים. ויקרא יהושע לכל ישראל לזקניו ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, ויאמר עליהם, אני זקנתי, באתי בימים. ואתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לכל הגויים האלה מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. ראו, הפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם מן הירדן, וכל הגויים אשר הכרעתי, והים הגדול מבוא השמש. אדוני אלוהיכם הוא יהדופם מפניכם, והוריש אותם מלפניכם, וירשתם את ארצם, כאשר דיבר אדוני אלוהיכם לכם, וחזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה, לבלתי סור ממנו ימין ושמאל, לבלתי בו בגויים האלה הנשארים האלה איתכם, ובשם אלוהיהם לא תזכירו, ולא תשביעו ולא תעבדו ולא תשתחוו להם, כי אם באדוני אלוהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה. וירוש אדוני מפניכם גויים גדולים ועצומים, ואתם לא עמד איש בפניכם עד היום הזה. איש אחד מכם ירדוף א', כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דיבר לכם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הפסוק מפה, כן? לאהבה את אדוני אלוהיכם, כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגויים האלה הנשארים האלה איתכם, והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם, ידוע תדעו כי לא יוסיף אדוני אלוהיכם להוריש את הגויים האלה מלפניכם, והיו לכם לפח ולמוקש ולשוטט בצדיכם ולצנינים בעיניכם עד עבודכם מעל האדמה הטובה הזאת שנתן לכם אדוני אלוהיכם. הנה אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ, וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם, כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם, הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד. והיה כאשר בא עליכם כל הדבר הטוב, כאשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם, כן יביא אדוני עליכם את כל הדבר הרע, ישמידו אתכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם, ועוברכם את ברית אדוני אלוהיכם כאשר אשר ציווה אתכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם וחרף אדוני בכם, ועבדתם מרם על הארץ הטובה אשר נתן לכם. אתם שומעים פה היטב כבר את הציטוטים של המון המון פסוקים. יש כאן בעצם פסוקים בעיקר מספר דברים, מהעזרות של משה רבנו. נכון? יפה. אז בואו רגע ננסה להבין מה קורה כאן. יהושע זקן בא בימים, צריך לעשות טיפה את החשבון של הגילאים, נכון? בין כמה היה יהושע כשמשה רבנו שלח אותו להיות במרגלים, בין כמה הוא היה, משמע שהוא היה בערך בגיל של כלב, זה היה בני אותו גיל לכאורה, נכון? בני 40. אז עכשיו יהושע הוא בכניסה לארץ, הוא בן... 40. מה? 40. אז כשנכנסו עם ישראל לארץ ישראל הוא בן 80, 14 שנים של מלחמות, 94, הוא נפטר בין 110, אז אנחנו בעצם מדברים על התקופה שיהושע פחות יותר על ה-15 שנים האחרונות שלו. אז אחרי שנגמר האקט הראשון של הכיבוש, שאני מזכיר לכם שדיברנו על כך, שזה היה אקט כללי, כל עם ישראל כובש את כל המקומות, אמרנו שיהושע עבר לתוכנית ב'. מה התוכנית ב'? לחלק את הארץ לנחלות, וכל שבט מקבל אחריות על הנחלה שלו ועל הגזרה שלו לתאר אותה. טוב, אז מה הבעיה? הבעיה היא ששבט יכול להגיד, אוקיי, בסדר, אנחנו... אני מזכיר לכם, אתם ודאי מטיילים בארץ, אתם רואים, יש לנו היום, שאנחנו כאן 7 מיליון יהודים, רוב הארץ פנויה. היום, עכשיו, בתשפ"ג, שאנחנו כאן 7.5 מיליון יהודים ועוד כמה וכמה זה, רוב הארץ פנויה. השומרון, הנגב, הגליל, פנויים, רק לבוא... קל וחומר, בין משה, זה שכולם מצטרפים בגוש דן זה בעיה אחרת, אבל אם... קל וחומר בתקופתם, השטח הוא גדול יותר, הכמות היא קטנה יותר, יש פחות תשתיות, פחות כבישים, מסילות רכבות, נמלים, אין, התיישבות חקלאית, פנוי לגמרי. אז יכול איזה שבט להגיד, טוב, האמת, לא נורא דחוף לי עכשיו ללכת ולהוריש איזה פינה פה, אני מסתדר גם בלי, יש לי גם ככה טונות שטח, שאני לא יודע מה לעשות איתם. בסדר? אומר יהושע, הנקודה כאן היא לא רק ירושת הארץ, אלא ירושת הארץ הולכת יחד עם מה? עם סילוק הגויים עובדי העבודה זרה מכאן, מחשש התבוללות, מחשש שיסיתו, נכון? איך כתוב? דבקות בהם, והתחטאתם בהם, ובאתם בהם, בהם בכם. בסדר? זה העניין. מה יהושע כאן, ממה הוא מזהיר אותנו? הוא מזהיר אותנו מסכנה מאוד מאוד רווחת גם היום. מה? תבוללות. גר כאן גוי, בסוף אתם חולקים את אותו ארץ, הוא ככה מאוד, זה יכול להיות שאפילו תתחילו לדבר אותה שפה, אולי הם יעברו לדבר עברית, תדברו ערבית. ותמצא כאן התבוללות. מה? כן. אז לכן, זה הדחיפות היתרה לטפל בעניין הזה, וזה, צריך לדעת רבותיי, ההתבוללות, זה הדבר האחרון. כלומר, זה הקו שממנו אין חזרה. ברגע שאדם מתבולל, אז עכשיו הוא עבר צד, עבר בין, כן, מה שכתוב בספר דברים, שיסיט את בנך מאחריי וכו' וכו'. אז לכן, הדבר הזה הוא מאוד מאוד קריטי. אנחנו כרגע, רק שתדעו, אנחנו כרגע מתמודדים איתו כאן בארץ ישראל. כאן בארץ ישראל התפתחה עכשיו, יש פה איזה זן חדש, שנקרא ישראלים, והישראלים מתחתנים אחד עם השני. עלולים להתחתן אחד עם השני. מה זה ישראלים? אנחנו חשבנו לתומנו שמדינת ישראל היא בעצם מדינת העם היהודי, שמוסיף על הקומה היהודית, שהיא הקיום היהודי בגלות, מוסיף גם את מה? תוספת קומה חשובה ביותר, קומה זה, את הגאולה, ירושת הארץ וכו', חזרה לבניין, לחיים כלכליים וכן על זה הדרך. זה כאילו הקומה הישראלית שיונקת מהקומה היהודית. אבל התפתחה פה, לא יודע מה, אפשר לנסות לתאר את הדבר הזה, מתי זה התפתח, איזה מין ישות חדשה שנקראת ישראלים, היא כוללת בתוכה את כל מי שגר בארץ ישראל. יהודי, ערבי, נוצרי, זה לא משנה, כל מי שגר כאן בארץ ישראל הוא ישראלי. והוא מדבר עברית, הוא לומד באוניברסיטה וכל זה, ומכירים אחד עם השני, מתחתנים, קוראים לזה התבוללות, בשפה הלכתית זה התבוללות. הגישה המתוקנת היא שמדינת ישראל, שהיא מדינת הלאום של העם היהודי, אלה שפה ואלה שבחוץ לארץ, זאת המדינה גם שלהם, היא המדינה הזאת, היא יודעת לדאוג היטב היטב גם למיעוטים אשר בקרבה, לתת להם מה שצריך, את הזכויות שלהם וכו'. אבל ההתפתחות הזאת של דבר שנקרא ישראלים, נכון? ישראלים. הישראלים מורכבים מ-70% יהודים וככה וככה וככה, ואז בעצם יוצא שרוב הפעמים אתה פוגש יהודים, אז אין התבוללות, אבל מדינת ישראל היא לא מדינת העם היהודי, אלא מדינת הישראלים, ולכן לא תינתן עדיפות, לא תינתן עדיפות לאלמנטים שמעודדים את הזהות היהודית של המדינה, כולל יהוד הגליל, הקמת יישובים רק ליהודים בלבד. מה? זה לא המצב היום במקרה, לא בעצם. אבל זה כן המצב היום, מבחינה משפטית. חוק הלאום טיפה איזן את זה, אבל מבחינה משפטית כבר בגץ פסק, שלא ניתן להקים יישוב רק ליהודים בלבד. גם עכשיו, ניסו להעביר עכשיו, שבוע שעבר, איזה הצעת המחליטים של הממשלה, שחוק הלאום הוא חוק מחייב. כלומר, העובדה שמדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, אמורה לתעדף בהקמת יישובים בנגב ובגליל, ומנסים גם את זה, גם בדבר הזה לשים רגל.
זה למעלה מ-30 שנה, מי שנקצה
אז אני רק אומר, הדבר הזה הוא קריטי, כי אנחנו מוצאים את עצמנו בהפוך על הפוך, מתמודדים עם התבוללות בתוך מדינת ישראל, של אנשים שאומרים, אני ישראלי, אני כאן, זה המדינה שלי, זה הזה שלי, אבל הוא לא יהודי. אז זה מה שיהושע כאן מזהיר אותנו, זה ספר יהושע. אני אומר, זה לא בא לפגוע בשום זכות של אף אדם פרטי. כל אדם מגיע לו את כל הזכויות שלו וכו' וכו', וזה גם לא קשור לגזענות בכלל. זה מקובל בהרבה מאוד מדינות בעולם, שיש מדינה ויש בתוכה מיעוטים. בסדר, אבל המדינה מזהה את עצמה עם מי שהיא. מדינת ישראל, הזהות של האיש היא מדינת הלאום של העם היהודי. מדינת הלאום של העם היהודי. טוב, זה עניינים דרמטיים ביותר. יפה, אז זה פרק אף ג' נו, מה אתם אומרים? הם שמעו בקול יהושע או לא שמעו?
לא שמעו.
לא שמעו. למה? תראו, זה דינמיקה, אני לא יודע אם בכלל ניתן לעצור אותה. כשיש לך, כשטוב לך, אז זהו, מה רוצים? הדברים שיהושע מדבר הם מסוג הדברים החשובים והלא דחופים. חשוב מאוד שבארץ ישראל לא יהיה גוי שעלול להתבולל. אבל זה לא היום, מחר, מחרתיים. לכבוש את הארץ ולהוריש אותה, זה דחוף. לגרש מכאן את הגויים זה חשוב, ולכן זה לא קורה. ובגלל שזה לא קורה, יהושע נוקט באיזה, תקראו לזה אמצעי חירום, אמצעי חירום, פרק אף ד' כנראה קורה ממש ממש בסוף ימיו של יהושע, סמוך למותו, והוא עושה כאן דרמה גדולה, ואני רוצה קודם כל לדבר על הגיאוגרפיה של הדרמה שקורית בשכם. פרק אף ג' לא כתוב, נכון? ויקרא יהושע לכל ישראל זקניו, שופטיו, שוטריו, ויאמר עליהם, אני זקן, לא כתוב איפה זה נעשה. פרק אף ד', ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל, שכמה. ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, והתייצבו לפני אלוהים. אני רוצה רגע להגיד משהו על העיר שכם. למה יהושע, מדוע יהושע קונה סתם דווקא לשכם? בזיכרון הקולקטיבי שלנו, שכם נתפסת כמוקד של פורענות. נכון? מה קרה בשכם? איזה דברים לא טובים קרו שם? זה מתחיל מדינה. אחר כך, מכירת יוסף לא הייתה בשכם, אלא בדותן. אבל הנה הוכחה, מה שאביעד אומר, בכל אופן, בזיכרון הקולקטיבי, היה שכם, יוסף נמכר בשכם, נכון? הוא היה צריך להגיד לשכם, אחרי זה המשיך למבוא דותן, לעמק דותן. טוב? הלאה, מה עוד קרה בשכם? מה? אלי מלך. כל ה... אבי מלך, סליחה. נכון, כל הסגה הזאת שנדבר בספר שופטים, גדעון בשכם לא. כן. וכל האירוע הזה והבגידה, יפה, זה שכם. עוד לפני כן, מה עוד קורה בשכם? כן. ואחר כך מה? פיצול המלוכה. פיצול המלוכה בין ירובעם לרחבעם קורה בשכם. מעמד, יפה, עוד לפני כן בתורה, מעמד הגרזים והריבל קורה בשכם. אז אתה לא יודע איך להתייחס לשכם. זה נראה ששכם זה איזה מוקד של מחלוקת. מוקד של פורענות ומחלוקת. אבל א', זה נכון, אפשר להתווכח עם זה. אז אם כך, זה מטמיע מדוע יהושע קורא להם לשכם. מה? זה תירוץ, תירוץ נאה. אתה אומר, הוא גר שם, הוא קרא להם. אתה יודע, יכול, הגיוני לאן לקרוא להם? למשכן. המשכן כבר כנראה בשלב הזה ממוקם בשילו. נכון? מה? לא שומע. או, יפה. אז פירוש אחד, תירוץ אחד אפשר להגיד, שמכיוון שכשעם ישראל נכנסו לארץ, הברית נחרטה, הברית של עם ישראל, קראנו לזה אז שלמדנו מעמד הר סיני של ארץ ישראל, נחרטה בהר גריזים והר עיבל בשכם באמצע, בעצם הלוויים עם אהרון עמדו בשכם, אז יהושע מחזיר אותם במקום הזה כדי לכרות איתם מחדש את הברית. מצוין, זו תשובה טובה מאוד. אני רק אוסיף על, אני יקשה על התשובה הזאת שאלה, מדוע הברית של ארץ ישראל, תודה רבה, נעשית בשכם? מה סגולת המקום? תודה רבה. אז אני רוצה, מה? אז אתה אומר זה תיקון, יפה. תיקון משמע כאילו הפוך, היה מחלוקת נעשה את זה. אני רוצה לטעון שזה לא, זה לא הפוך אלא זה אותו עניין. יש דבר שיכולות להיות לו כל מיני יישומים, כל מיני אפליקציות, אבל זה הכל נובע מאותו שורש. תראו רבותיי, אם ניקח את ארץ ישראל ונמתח איזה גרף מצפון לדרום, יהיה לנו שכם בצפון, ירושלים במרכז, באר שבע בדרום. נלך רגע על באר שבע. דרום זה גם נקרא ימין, נכון? איך אומרים בערבית דרום? מה? או ג'נוב, נכון. נכון. או ג'נוב או ימן גם. ימן גם. זה תלוי. יש, אבל ג'נוב, נכון. שמל זה צפון וג'נוב זה דרום. שרק זה מזרח וגרב זה מערב. אבל יפה. אז באר שבע, באר שבע דרום. האמת זה עד היום ככה, האופי הדרומי. מכניס אורחים. חמים, לבבי, אברהם אבינו, האוהל פתוח לארבע רוחות, והייתה איש של בבאר שבע. יותר קל לעשות שלום, כאילו, כל כזה, גם הטופוגרפיה, הטופוגרפיה היא שטוחה, אין בה תכסית מאוד מאוד בולטת של הרים וכל זה. יש מקום ככה, הכל מישורי, הרבה יותר מישורי, נאמר ככה, מזה. הדרום יש לו אופי מסוים כזה שמאפשר חיבור. הרוצה, נכון, לכן דרום, יפה. הקצה השני, שכם, זה מקום שאומר, תקשיב, אני פה רוצה לדעת מה האמת. אני רוצה שתבחר, או פה, אל תגיד לי גם וגם, אני רוצה או, אם פה, אם שם, תחליט. שמעתם? מה אתה, לאן אתה הולך? שכם, הטופוגרפיה, הר גריזים, הר עיבל, אתה צריך להחליט. אתה לא יכול להתעניין, מה, אני גם פה וגם שם, אני גם זה, גם זה. אתה צריך להחליט, או שאתה בגרזים או שאתה בעיבל. הטופוגרפיה, האדם הוא תבנית, פני נוף מולדתו, אומרים, הטופוגרפיה מזמינה את הבירור. שכם זה מקום של בירור. מקום של בירור. אם האחים ויוסף מצליחים להסתדר בחברון, הם לא אוהבים אחד את השני, הם לא מדברים אחד את השני, אבל הם לא הורגים אחד את השני. כשזה מגיע לשכם, האחים אומרים, זה או אנחנו או הוא. זה לא הולך ביחד. ראו בעל החלומות על זה מגיע, משהו שם בטופוגרפיה, משהו שם באנרגיה, מוציא אל הפועל את הרצון לברר עד הסוף דברים. ואתם יודעים שלא תמיד זה טוב לברר עד הסוף דברים. לפעמים יש ערך לטשטש, להגיד, נעלי מים, טשטש, זה מסתדר בדור הבא, בעוד דור, כן, לא. לפעמים אתה רוצה לברר את הכל, מה אתה אומר עזרה? מי שנסו יודע, כן, שיש דברים. לא כדאי עד הסוף לעשות כל דבר. היה פעם כזה, מה זה? מה?
מוקלט,
אפילו שיזהר
זה מוקלט.
לא, זה האמת אבל, זה נכון. מה חז"ל אומרים? שאדם יהיה, נכון. אוויר על מידותיו, ולא כל דבר צריך להגיד, לא כל דבר צריך לשים עין. ויש דברים שאתה, גם בחינוך ילדים, לא רק מי שנשוי, גם מי שאבא או אמא, יודע שלא כל דבר צריך לראות. לא כל דבר צריך לראות וללחוץ עד הסוף עם האצבע. יש דברים שאתה נותן להם את הזמן, והם מסתדרים. יש לנו אפילו ראש ממשלה שזה מה שהוא מנוהג. דוחה, 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 דוחה. בסוף אומר את זה, בסוף זה יסתדר, איך שהוא. כן, 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 זה.
שכם, עם הטופוגרפיה, לעומת המדבר בנגב, האם המדבר לא עולות יותר אפשרויות?
כן. זה בדיוק מה שאנחנו טוענים. במדבר יש הרבה אפשרויות. כשאתה רוצה להביא דברים לידי ברור, אתה תיקח אותם לשכם. אז לכן, כשקורטים ברית, מה זה ברית? תחליט למי אתה שייך. אל תגיד לי גם וגם, או פה או שם, או עם ישראל, או... אז נלך לשכם. אז אם האחים מסתדרים בחברון עם יוסף, בשכם הם לא יסתדרו. אם... הרי למה רחבעם מגיע לשכם? זה סולו אמבוש כזה, נכון? ירובעם אומר לו, תגיע לשכם, ואז בשכם הוא מציב בפניו שתי אפשרות. אם רחבעם היה מנהיג, שלמה המלך התלונן על ה... על, ה, על ה, זה שהוא לא היה מנהיג, לא היה מנהיג חכם, נקרא לזה ככה, נכון? ככה אומרים שפרק א' וב' בקהלת זה שלמה מתלונן על רחבעם. ואומרים, רחבעם, אני לא מקבל את המשוואה, מה תגיד לי ככה או ככה, בואו נדבר, אני, כאילו, דברו איתי בירושלים. אבל הוא נמשך לדבר הזה, לבירור, והוא קורא לזקנים, אז הוא קורא לצעירים, אומרים לו, או ככה או ככה, ובסוף הוא הולך על מה? הוא הולך על הצעת הצעירים, אני אראה לכם מה זה, אני פה יוכיח מנהיגות, והוא מפסיד את המלוכה. כן, נפסיד חצי מן המלוכה. זה מקום של ברור. וברור, בחלק מהמקומות, זה לא דבר טוב. עדיף, נקרא, יחי הטשטוש הקדוש, ככה קוראים לזה. ובחלק מהמקומות, בעיתות מיוחדות, זה דווקא הדבר שהכי נצרך. כלומר, מה שיהושע מזהה, זה שהסכנה הגדולה פה, היא השגרה המבורכת. הכל טוב, סך הכל. לא מחר אתה הולך להתבולל עם איזה מישהו. אנחנו כאן גרים, ואנחנו כאן הרוב. יש לו פינה איזה כפר בדואי קטן. יש בסך הכל, אתם יודעים כמה בדואים היו בנגב בקום המדינה?
לא היו.
אה?
לא היו.
כן, היו מעט מאוד, או לא היו בכלל. אבל אתה לא נוגע בזה, וזה גדל וגדל, וזה מכפיל את עצמו כל 10 שנים. כן, כן, נכון. אביאל, שנייה, זה לא עכשיו קורס. זה לא קורס עכשיו בבדואים, אני אתן את זה בתור דוגמה לתנך. כשאתה מטפל, אתה לא מטפל בבעיה, היא הולכת וגדלה. אז יהושע אומר, אוקיי, עכשיו זה הזמן, עכשיו זה הזמן להרים את כל פעמוני ההזקה ולהביא את עם ישראל בכוונה לשכם, למקום ששם צריך לברר. אני לא מתכוון לוותר, הוא אומר, אני רוצה לברר את זה עד הסוף. עכשיו תראו את פרק כ"ד, כאילו פרק כ"ג היה יהושע כאילו זירז אותם, דרבן אותם, קדימה, בואו נגמור את המשימה, בואו זה, עזרה. הוא מבין שהשגרה שוחקת. הוא מבין שהשגרה היא גורמת, לכן מה צריך לעשות? לעשות שני דברים. להביא אותם, כמו שאמרנו, למקום של ברור בשכם, ודבר שני, לשים אותם כמה שיותר חזק על הרצף ההיסטורי. לנתק אותם מהשגרה המתקתקה והבטוחה, שיבינו איפה הם נמצאים ויפעלו. וזה פרק כ"ד. פרק כ"ד הוא תיאור, אני עושה לו כאן איזה כותרת, הוא תיאור היסטורי מפורט שכל מה שקרה עד עכשיו, ואחר כך ניצול העובדה שאנחנו נמצאים בשכם כדי לדחוק את העם אל הפינה, כדי להוליד מהם התחייבות מחודשת לקריטת ברית ושבועה. בסדר? כאילו ממש, תכף תראו שהוא לא יוותר להם. אז בואו נקרא את הפסוקים. סוף יהושע, בקיצור, זה לא הלך בטוב בפרק כ"ג, אז זה ילך בפחות טוב בפרק כ"ד, אולי. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו שופטיו ושוטריו, ויתייצבו לפני האלוהים. ויאמר יהושע על כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר, מתחיל איתם מתרח. בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרעו, ויתן לו את יצחק. ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר סיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו ממצרים. וישלח את משה ואת אהרון, ואגוף את מצרים, כאשר עשיתי בקרבו בהר, הוצאתי אתכם. והוציא את אבותיכם ממצרים, לא רק את אבותיכם, גם אותם, כל מי שהיה מתחת לגיל, כל מי שהיה מתחת לגיל 20 בחטא המרגלים, ראה, אז אנשים שהיו בני 18 בקריאת ים סוף, הגיעו. ותבואו הימה וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ובפרשים ים סוף. ויצעקו אל אדוני וישם מאפל ביניכם ובין המצרים, אגב אפשר ללמוד פה כל מיני דברים, איך היו. ויביא עליו את הים ויחסהו ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים ותשבו במדבר, את זה אתם ראיתם, יש פה אנשים שראו את קריאת ים סוף, לא שמעו פה מזה, ראיתם בעיניים. ואביא אתכם אל ארץ האמורי היושב בעבר הירדן, וילחמו אתכם, ויתן אותם בידכם, ותירשו את ארצם והשמידה מפניכם. ויקום בלק בן ציפור מלך מואב, וילחם בישראל, וישלח ויקרא לבלעם בן בעור לקלל אתכם, ולא אביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו. רואים שהתורה, הנביא מייחס המון המון משקל לקללות של בלעם. ותעברו את הירדן, ותבואו אל יריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו האמורי, הפריזי הקטני, החיתי, הגרשי, החיווי, היבוסי. זה בעצם מפה אנחנו למדים שיריחו הייתה איזה מין עמדה קדמית, ששם היו נציגים של כל הצבאות כולם, זה היה מנעולה של ארץ ישראל, ויתן אותם בידכם. וישלח לפניכם את הצירעה, ותגרש אותה מפניכם, שני מלכי האמורי, לא בחרבך ולא בקשתך. נגיד משהו על הצירעה, מה? עוד פעם?
מה זה הצירעה?
שואל עזרא. הצירעה זה הדבורה המזרחית, ככה קוראים לה. כל פנים, יש בזה מחלוקת בחז"ל, גם מהפסוק הזה משמע שהצירעה לא עברה את הירדן, אלא היא מלכי האמורי, בסדר? רק כך כתוב, שהצירעה לא עברה את הירדן, היא פגעה במלכי האמורי. מה זה הצירעה הזאת? אז ההסבר, אנחנו מבינים להסביר דברים בפשוטו של מקרא. ההסבר הפשוט הוא שהצירעה הייתה איזה מין חרה כלשהו, שכנראה גרם, רש"י אומר, מביא בפרשת עקב, נכון, גם את הצירעה, ישלח אדוני אלוהיך הבא מעד עבוד, הנשארים והנסתרים מפניך, לא תערוץ מפניהם, כי אדוני אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. אז כך כתוב. אז זה כנראה איזה מין בעל חיים כזה, שהיה עוקץ אותם, ומשבש להם את, משבש להם את היכולת להילחם. בין אם זה על ידי זיהומים שקרו, או בין אם זה על ידי איזשהו, כיוון שזה בעל חיים מזיק, אז לא רוצים שיכנס לארץ ישראל. אבל דבר כזה בהחלט יכול להיות. תארו לעצמכם מה קורה כשכוח צבאי אוכל מזון מקולקל ומתחילים מה שקורה כשאוכלים מזון מקולקל. זהו, אתה... להילחם הם לא יכולים. אתה לא יכול להילחם בדבר הזה, כן. אתה עושה לי משהו? אז כנראה היה מדובר באיזשהו עזרה כלשהי שיצרה זיהומים כאלה ואחרים אצל האויבים. בסדר? איזה זיהום כזה או זיהום אחר, בין אם זה זיהום עיניים או זיהום מערכת העיכול, שכמובן עובר על ידי בעלי חיים. הרי החיה שהורגת הכי הרבה בני אדם כל שנה בעולם זה יתוש. לא קריש ולא תנין ולא נחש. מה?
מלאריה.
יתוש שמעביר מחלות, תבחר את המחלה, אבל הוא יכול להעביר הרבה מחלות חוץ ממלאריה. קדחת הנילוס המערבי, קדחת בו, קדחת שם, אוויר, יתוש, עוקץ, כן? אז יפה. כן, צירה. ויתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם כרמים וזיתים אשר לא נטעתם, אתם אוכלים. ואתה אומר, יהושע, יראו את אדוני ועבדו אותו בתמים ובאמת. חלס, הוא אומר להם, אם קרה... מה זה בתמים ובאמת? כן, 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 אנחנו נראה זה, ואתם בכלל לא מתכוונים למלא את המשימה שהטלתי עליכם. ושוב פעם, זה לא עניין נדלני כאן, כמה דונמים יהיה לכל שבט. זה קריטי כי אתם משאירים כאן אוכלוסייה מקומית שהיא עובדת עבודה זרה, והם תוך שנייה, דור או שניים, אתם תתחילו לראות את הילדים שלכם מתחתנים. זה לא דואג לכם עכשיו לנדלן ולשדות, אני דואג לפרצוף הרוחני שלכם כמה דורות קדימה. ולכן אמת ותמים, פה צריך את ההתחייבות שלכם. והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את אדוני. וכי נעלה על דעתנו שבזמן שיהושע והזקנים חיים, עובדים בעם ישראל עבודה זרה, ברור שלא. אלא מה הכוונה? אסירו את הפוטנציאל העלול לגרום לבניכם לעבוד עבודה זרה. מי הוא הפוטנציאל הזה? הגורים אשר מקריבכם. ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבודון, אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי ביתי נעבוד את אדוני. שכם, בחירה, תבחרו. הזכיר את אליהו בהר הכרמל. כן. תבחרו. טוב, מה תהיה התשובה לדבר הזה? היה הנעם ויאמר, חלילה לנו מעזוב את אדוני לעבוד אלוהים אחרים, כי אדוני אלוהינו, הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים, מבית עבדים, ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה, וישמענו בכל הדרך אשר הלכנו בה, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם, ויגרש אדוני את כל העמים ואת האמורי יושב הארץ מפנינו, וגם אנחנו נעבוד את אדוני כי הוא אלוהינו. זה מה שנקרא תשובה מלאה. נכון? מה הבעיה בתשובה הזאת? לא, לא, אתה יכול להתחייב, למה? אתה יכול להתחייב, אבל אני אחנך את הבן שלי ואת הנכד שלי, והם חנכו. מה הבעיה בתשובה הזאת? אתה אומר מובן מאליו, צריך להגיד את זה. מה זה, מה זה? עוד פעם? זו תשובה, הייתי אומר, מלאה מדי. כאילו הם אומרים לי, יהושע, טוב, 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 הבנו. מה אתה רוצה לשמוע שתרד מאיתנו? תגידו לו, כן, 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 מה שתגיד, מה שתגיד. זה כמו ש... נכון, לפעמים יש איזה ויכוח, לפעמים קורה ויכוחים בין בעל אישה, אבל בעל, עכשיו מתחיל לריב את ה... כן, מה שאת אומרת? כן, ודאי. אז היא אומרת, אני יודעת שאתה לא מתכוון למה שאתה אומר, אתה רק אומר כדי נגמור את הוויכוח, לא, עכשיו אנחנו נמשיך להתווכח. נכון. לא, אני באמת מתכוון, אני באמת... נכון, זה כאילו מין תשובה, מה אני צריך להגיד? שזה יהיה כמה שתר קצר ושתרד לי מהעברית. זה ככה, התשובה, כל כך מיידית, כל כך שלמה, כל כך בדיוק כל מה שצריך להגיד, שזה ברור לי יהושע שהם לא מתכוונים למה שהם אומרים. מיין, חלילה מעזור, השם הוא אלוהינו, מעלה אותה ותן, ואתה את הציטוטים הידועים. ולכן יהושע לא קונה את זה, ואומר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את אדוני, כי אלוהים קדושים הוא, אל קנוהו, לא יישא לפישכם ולחטותיכם. זה עסק רציני. ואם אתם תמשיכו לפשוע ולחטו, בעניין ירושת הארץ, אתם תחטפו. כי תעזבו את אדוני, ואהבתם אלוהי נחר, ושב והרע לכם, וקילה אתכם אחרי שירתים לכם. אילו יהושע דוחק אותם אל הפינה, זה שכם. אני רוצה שתבחרו באמת. ואז העם אומרים את המשפט האמיתי, ויומר העם אל יהושע, לא, כי את אדוני נעבוד. פרימיטיבי כמעט. משהו מאוד כזה. בלי כל הציטוטים וכל הדברים הנחמדים. אומרים איזה משפט שאתה מרגיש, שומע שזה, הבנו, זה יוצא מעומק ליבנו, אנחנו רוצים לעבוד את השם. ויאמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו, ואמרו עדים. אני מזכיר לכם, רבותיי, שכשהתחלנו את ספר יהושע, למדנו שיהושע לוקח אותם להר גריזים והר עיבל, כל המעמד בהר גריזים והר עיבל הוא מעמד של בחירה, נכון? הרי מזהירים אותם שם בעיקר על איזה דברים, מהם הארורים, כל מיני דברים שניתן לעשות אותם בסתר. כי מאלה במדבר, שהכל ככה מתחת לידיים של משה, אז אפשר לכפות, אתה יכול להשגיח. מי יכול להשגיח על איזה אחד שגר בנחלת אשר בצפון הארץ, שהוא לא יעשה לו איזה משהו בחצר? זה רק אם תקבלו את זה על עצמכם, מרצון. אז עכשיו מחדשים את הרצון, אתם בחרתם לעבוד, זו בחירה שלכם, אתם יכולים ללכת מכאן, אתם יכולים לעזוב, אני לא מכריח פה אף אחד. כל אדם שלא רוצה להיות חלק מעם ישראל לאורך הדורות, יכול היה למצוא דרכו החוצה. זה לא מסובך, אפשר להתבולל, נכון? תחתן עם גויה, וזהו, נגמר סיפור. אתה יכול להוריד מעצמך את הכותרת המסוכנת אותי להיות יהודי. אתם נשארתם כאן, אתם בחרתם זה על דעת זה. אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו, והם רועדים. ואתה אסירו את אלוהי הנחר אשר בקרבכם. אני רוצה לפרש כל פעם, אסירו את אלוהי הנחר, זה כל הסמנים של עבודה זרה כאלה ואחרים, אבל שוב פעם התחייבות להסיר. את כל האלוהי נחר שנמצאים בארץ על ידי הגויים, והתלית את לבבכם אל אדוני אלוהי ישראל, ויאמרו העם אל יהושע, את אדוני אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע. ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם. בשכם התחייב העם על ירושת הארץ כדי להימנע מנטייה והליכה אחר עבודה זרה. זה המקום. לכן אנחנו לא גומרים עם שכם. זה המקום שכל הזמן מעמת אותנו עם ירושת הארץ, עם מי שאנחנו באמת. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה אשר במקדש אדוני. לא ברור איזה מקדש היה בשכם, משמע שזה המשכן והוא בשילו בכלל. אז יהושע מתאר את הברית הזאת, כמו שמופיע כאן, ושם את זה באיזה מין מגילה בתוך האלה תחת, או שהוא הקים שם את המשכן לצורך הברית, אבל כמובן שאם אני מדבר איתכם על אלה שתחתיה מוטמן משהו, מה זה מזכיר לכם? באזור שכם, את יעקב. גם יעקב לפני שהוא עולה בית אל, ליד שכם, הוא לוקח את כל העבודה זרה שאספו ילדיו כתוצאה מהקרב בשכם. חלילה, הם לא עבדו עבודה זרה, השבטים הקדושים. אבל אחרי הקרב בשכם היה להם כל מיני שלל, חלק היה בובות כאלה, חלק היה כל מיני דברים של עבודה זרה, לקח את הכל, תמן את זה מתחת לאלה. כלומר, הוא אומר, אני לא רוצה השפעה סביבתית, אל תביאו לי בובות ואל תביאו לי כל מיני פסלונים ולא שלל, כי זה מתחיל להשפיע. בואו נתנקם מן הדבר הזה, זה מה שקורה כאן. ויאמר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה, כי היא שמע את כל אמרי אדוני אשר דיבר עמנו, והייתה בכם לעדה פן תכחשון באלוהיכם, וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. וישלח יהושע את העם איש לנחלתו, אחי ורעי, זה לא, מה צריך לשלוח? הוא אומר להם כמו בסוף מסדר, חופשיים, רשאים. אלא זה לשון שליחות. הוא שולח אותם איש לנחלתו לבצע את המשימה. מהי המשימה? שלא יהיה כאן עובד עבוד הזרה אחד. אם נשאר פה גוי, זה רק אחד שקיבל על עצמו מצוות בני נוח, וקיבל על עצמו את המרות, והוא לא יתר אתכם לעבודה זרה חלילה. זה העניין. היה לי פעם איזה חשבון, שאני לא יודע אם הוא נכון, בוא נראה. רגע, תנו לי רגע לראות אם אני צודק. מה? לא. בוא נראה, אני לא כזה טוב בזה, אני חייב להגיד לכם את האמת, אבל אולי. לא. אני חושב שזה הבדל. פה כתוב שיהושע שלח אותם, ויש פה דגש בלמד, נכון? וישלח יהושע את העם. יש כאלה שאומרים שכשיש דגש בלמד זה שליחות, כמו שליח, וכשאין דגש בלמד זה בשילח, כמו ושילח את אשתו, נכון? כמו גירושין. אבל לא תמיד זה עובד. כל פנים, כאן יש דגש בלמד. אז זה מראה שיש כאן דגש על השליחות. זה לא היה, אוקיי, רשאים, אני משלח אתכם, רשאים. כל אחד יכול, אלא זה, אני נותן לכם שליחות. מה השליחות? מה שניסיתי בפרק אף ג' בטוב ולא הלך, ושזה הטרחתי את כולכם לשכם, כדי שזה כן ילך, תבינו את הקריטיות שבדבר. והיא, אחרי הדברים האלה, ויעמוד יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים ויקבירו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להרגש. ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע ואשר ידעו את כל מעשה אדוני אשר עשה לישראל ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל למצרים קברו בשכם חלקת הסלע אשר קנה יעקב מת בני חמור אבי שכם במאה כסיתה ויהיו לבני יוסף לנחלה ואלעזר בן אהרון מת ויקבירו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בהר אפרים. טוב, לכאורה אני רוצה להגיד על הדבר הזה עוד משפט אחד וחצי. כתוב ככה, חז"ל דורשים שאת יהושע קברו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש. טוב, חזרנו על המפה ולא מצאנו הרי געש בנחלת אפרים. הרי געש יש בגולן, שם בזלת, שם הרי געש, פרציות געשיות, אולי באזור ים המלח, כל מיני זה, אבל אין בנחלת אפרים הרי געש, לא קיים. אז חז"ל אומרים שבעצם, מה? כיוון שלא הספידו את יהושע, געשה עליהם הארץ לבולעם. הייתה איזה מין רעידת אדמה כזאת או משהו כזה. יהושע קבור, הקבר יהושע בן נון זה בכפר כפל חרס, מול אריאל, שם הכניסה. תמנת חרס, כפל חרס, זה הכפר. למה לא הספידו את יהושע? מה הסיבה? מה? הספידו לא כראוי. נכון, אתה מדייק אותנו, נכון. לא הספידו בכלל זה את שאול. הספד זה הכרת ערך. עוד נגיע, נלמד את זה. הספד זה הכרת ערך. עכשיו, יהושע, מכיוון שכל המהות של יהושע היה להיות פני לבנה. הוא אומר, אני רק מעביר את משה רבנו. אז אתם יודעים, זה, סליחה שאני נותן דוגמה, להבדיל, 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 כן, אלף אחד, אבל לפעמים יש כל מיני, נגיד, קבוצות כדורסל, שם שחקנים, הוא קולע הרבה סעלים, הוא מטפיע, הוא זה, יש שם שחקן אחד שלא עושה כלום. אתה מסתכל ב, אתה מסתכל ב, ב, בעמודות, קושי קולע נקודות, בקושי חטיפות, בקושי כלום. אז מה הוא עושה, השחקן הזה? והוא כל פעם עולה בחמישייה, אתה אומר, מה? הוא אחד שדואג שכולם יהיו הרבה יותר טוב. הוא רואה את המשחק, יודע למסור, יודע זה, יודע זה. הוא הבקגראונד של הכל וגורם לכך שכולם יהיו הרבה הרבה יותר טובים. זה שחקנים האלה שווים הרבה מאוד. מי שיודע לזהות אותם. שחקנים כאלה שהם, רואים שהשחקנים כאלה שעשרה סנטימטר הכי חשובים שיש להם, זה אלה שצאים להם בין האוזניים. לא בזה, אלא פה. בסדר, כי מין שחקן כזה שהוא רואה את הכל. להבדיל, כן, אני חוזר עכשיו לקודש. אז יהושע, השליחות שלו הייתה לא, דווקא לא לבלוט. לא לבלוט, אלא להיות המשך של משה רבנו. הציפייה הייתה שעם ישראל יכירו בצורת המנהיגות הזאת ויעללו וישבחו אותה ויספידו את הקרוב, אבל לא הספידו. אמרו, כן, כן, יהושע, בסך הכל, כן, היה משיך את משה והיה מצוין במשה. והכתוב כאן מתעקש שעם ישראל ידע את הגדולה של אופי המנהיגות הזאת של יהושע, שהיה לבנה ומיעט את עצמו כדי לאפשר לכוכבים להעיר ובעצם לשקף חזרה את אור השמש. אז זה מין סגירת מעגל עם הדבר הזה. אני יודע שקשה לכם מאוד. יפה, אז אני בדיוק מה שאני אומר. אני יודע שקשה לכם מאוד, כי אנחנו כרגע נפרדים מיהושע, להיפרד מיהושע, זה גם בעצם להיפרד עם משה רבנו. אל יכבד לבכם, כי יהושע יקום לתחייה עוד מעט בספר שופטים עוד פעם, הוא יהיה חי. אנחנו נראה אותו ממש אותם פסוקים בפרק ב', ננסה להבין למה ספר שופטים בעצם תחילתו היא קצת כמו הסוף של ספר יהושע, אבל בזה בעצם סיימנו את ספר יהושע, ואנו מתחילים בעזרת השם משבוע הבא את ספר שופטים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזק, חזק ונתחזק.